עושים טיול עם עינב לנדאו.
היי, אני עינב לנדאו ואנחנו כאן בעושים טיול, והפעם יש לי את הזכות לארח את רועי גליץ. אם השם נשמע לכם מוכר, אז זה לא במקרה. רועי הוא אחד מהצלמים המובילים בארץ, הקים את בית ספר לצילום שהכשיר אלפי בוגרים, כמובן הקים גם את מגזין הצילום קומפוזיציה ועוד ועוד ועוד. אבל הפעם אנחנו נשוחח על הפעילות באמת ככה מרתקת של פוטו טבע. פוטו טבע עורכת מסעות צילום למקומות מרוחקים ונידחים בחיפוש אחר התמונה המושלמת. אז לאחר הרעיון, אני אמליץ על כמה מוזיאונים קטנים וסודיים לבילוי עם הילדים. נתחיל? היי רועי.
היי עינב, מה העניינים?
שמחה שהגעת אלינו. מאיפה חזרת עכשיו מלפני יומיים? ספר לנו.
אז לפני יומיים חזרתי מהקוטב הצפוני.
אוקיי.
ישר ממינוס 5, נופים של קרח ושלג וקרחונים, ובאמת, סוף העולם.
ישר לשרב הגדול.
ישר, וואו, איזה חום פה, מה, איך אתם חיים? אני באלם, אני חזרתי לכאן, אני כבר בא לי לברוח חזרה.
חזרה לקוטב.
חזרה לקוטב, נראה לי בוא נעביר את ה...
יאללה,
את הבורסה?
מעולה,
לקוטב.
ישר לשם.
כן. רק חבר'ה, זה 5 שכבות שיוצאים, ועכשיו קיץ.
אה, עכשיו זה עוד קיץ.
עכשיו זה הקיץ. כלומר, בחורף קר.
אוקיי. אז עכשיו זה חמים, אתה
אומר. כן. אז הסיבה שהגעתי לשם זה כמובן דובי הקוטב, הנבטנים, שואלים, וכל הנופים שיש מסביב. זה אזור ששונה לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים כאן, ו... בוא נגיד את זה ככה, הדוגמה הכי קלאסית לכמה זה שונה, כמה שזה כוכב אחר, זה שאין שם לילה.
זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אם עכשיו קיץ, אז זה אומר שבעצם הכל, כל הזמן אור.
כל הזמן אור, 10 ימים לא ראיתי כוכבים, ואני יכול להגיד לך שלחזור לארץ, ופתאום לראות את השמיים חשוכים, חושך בלילה פה, חושך! זה נראה לי מוזר, כל פעם מחדש, תבין, זה כבר פעם שביעית שלי בשפיצברגן. כל פעם שאני חוזר, זה אני... הגעגועים לכוכבים, אוקיי? אבל גם באמצע הלילה, לשבת בבר, בשפיצברגן, עם בירה, אמצע היום.
אז אני מבינה שאתה בעצם עובר ממסע למסע למסע. מה המסע הבא שלך?
המסע הבא זה לקמצ'טקה, בעוד בערך שבועיים, בתחילת אוגוסט, ומסע של... אני הולכת שם 22 יום אישית, עם שני סבבים, שתי קבוצות, אחת מאחורי השנייה, גם כן דובים חומים, נופים, הרי געש, יש שם 300 הרי געש בקמצ'טקה, מתוכם 29 פעילים.
אוקיי, תיזהר מה... שלא תהיה איזו התפרצות.
עכשיו הייתה רעידת אדמה, אגב, היום בבוקר ראיתי בידיעות המתפרצות, הייתה רעידת אדמה, יש אזהרת צונאמי, 7.8 בריכטר.
וואו.
אחד הדברים המגניבים על קמצ'טקה זה שהיא יושבת על טבעת האש. שמעת על טבעת האש?
לא.
טבעת האש זה הטבעת שמקיפה את האוקיינוס השקט, וזה אזור הפחתה של הלוחות הטקטונים, זה okay. בעושים היסטוריה, תכף okay. רן יסביר לכם. אזור הפחתה של הלוחות הטקטונים, ולכן כל האזור שמקיף את האוקיינוס השקט, נקרא טבעת האש עם הרבה הרי געש ורעידות אדמה. אוקיי, החל משבר סן אנדריאס, שבטח שמעתם עליו, בסן פרנסיסקו, כל רכס האנדים, האזור של אינדונזיה עם כל הרי געש, שיש שם בג'אווה וכל האזורים האלה, יפן כמובן, שמענו על פוקושימה, okay. שמענו על כל הרי געש, פוג'י, וכמובן צפון עד לקמצ'טקה. אז קמצ'טקה יש הרבה הרי געש, זה גם גורם לנופים לראות הרבה יותר דרמטיים, ויש שם גם טבע שאת יודעת מה? הכי בתולי וראשיתי שראיתי בעולם. יותר בתולי מטנזניה.
אוקיי.
אוקיי? קמצ'טקה זה אחד המקומות האהובים עליי. תחשבי על זה, גילו אותה רק ב-1697. רק אז גילו אותה. רק גילו. כן, כבר יש שם שבטים שחיים 15,000 שנה. האבות אבותיהם של האינדיאנים שנדדו דרך קמצ'טקה הגיעו לאמריקה. אוקיי, 3 שבטים שנקראים צ'וקצ'י, אבנס והקוריאק. 1697, הקוזאק ולדימיר אטלסוב הוא הראשון המערבי שהגיע לקמצ'טקה וחזר לספר על זה. ב-1740, איוון ברינג, מהמצרי ברינג.
כן, כן.
הגיע לשם, הגיע דרך הים, מוולדיווסטוק, גילה שוב את קמצ'טקה, ואחר כך התחילו ליישב אותה, בעיקר ציידים, בעיקר ציידי מלכודות, וקמצ'טקה גם הייתה שטח צבאי סגור, כולה, בין 1941, מלחמת העולם השנייה, ועד 1989 עם נפילת ברית המועצות. כלומר, הכל היה בסיס גרעיני סגור, בסיס צוללות גרעיניות הכי גדול בעולם, טילים בין יבשתיים בליסטים גרעיניים מכוונים על כל צפון אמריקה, הכל היה בקמצ'טקה. לפי מקורות שמועות עדיין שם, אבל זה כבר נשאיר לפוטין, שלא תכף יתחיל לעשות לנו פה דהירות לשידור. אבל עד 1990 אסור היה לאף מערבי לבקר בקמצ'טקה. רק אז פתחו את זה לעולם, אבל לא היה להם שום תשתית תיירותית, והנה ברוך השם עברו 27 שנים ועדיין אין תשתית תיירותית. אז אנחנו מתנדים במסוק, למקום מסוק מ-8, עד כדי כך זה רור.
כן, אין דרכים, אין מסוק.
מסוק. יש דרכים, דרכי אפר, שצריך לנסוע אותם ממסעית 6x6 כזאת גדולה, שעוברת נערות, ואין גשרים מן הסתם.
כן.
לוקח 3-4 ימים להגיע, מה שבמסוק זה 1.5 שעות.
כן. אוקיי, אז הטבע פראי...
טבע פראי, את לא יכולה לדמיין, אוקיי? כלומר, יש לי... וידאו בפייסבוק שלי שהגיע כבר ל-800,000 צפיות שעשיתי על קמצ'טקה wild and pure, כי זה המשמעות של קמצ'טקה עבורי. אוקיי, דובים, אורקות, פאפינים, עריות ים, זה הטבע. אוקיי, כשאני מטייל, אני אוהב להגיע להכי גולמי והכי שונה מהמוכר. אוקיי, בגלל זה אני אוהב ללכת לקוטב הצפוני, ושוב, שנה אחרי שנה...
שנה אחרי שנה.
שנה אחרי שנה, שנה הגעתי פעמיים, שנה הבאה אני הולכת שם 3 פעמים.
וואו. וזה הכל במסגרת של טיולי צילום, נכון?
במסגרת טיולי צילום שאני לוקח אנשים, צלמים, חובבים, ומדריך אותם שם איך לצלם את דובי הקוטב, ולא פחות חשוב, לחזור בחיים.
כן, מומלץ.
כן, מומלץ, אחרת זה לא נראה טוב בקורות חיים.
כן.
דובי קוטב זה הטורף היבשתי הכי גדול בעולם. כן. הזכר מגיע ל-700 קילו.
וואו,
עכשיו,
קשה לדמיין את הגודל הזה, כי בצילומים נראים גדולים, אבל
הם נראים חמודים גם לאללה, אוקיי, אבל בפועל הם...
פנים מול פנים, אני בטוחה שזה מאיים. תראי לי
שדוב עומד, הוא מגיע לגובה של 4.20 מטר.
וואו.
על הרומד הרגליים האחוריות. ואוקיי, אני 1.85 מטר, זה אני על עצמי ועוד חצי.
ועוד קצת, כן.
אוקיי, זה ענק, הנקבה היא חצי בגודל, 350 קילו, היא 3.5 מטר כשהיא עומדת הרגליים האחוריות, ועדיין מרשים לאללה.
כן.
ומה שאני אוהב לראות אותם בחורף, בחורף את רואה את האמא צדה כדי להכין את הגורים שלה.
זהו, אתה חייב לספר את הסיפור על, על הצילום המופלא שזכה אתה לא יכול, שוב, אני רק ירחיב ויאמר, מדובר על צילום של דובה, שזכה להמון המון פרסים, אז נכון. רואי.
אז ב-2015 יצאתי לקוטב, לשפיצברגן, יחד עם קבוצה, וקבוצה, שאני אומר קבוצה, זה 3 אנשים. כלומר, זה מסוכן לאללה בשביל יותר מזה.
כן.
אז יש גם, איפה שצריך, אז עושים קבוצות קטנות, ויצאנו בעקבות אימהות דובות, שמגדלות את הגורים שלהם. וצילמתי מלא תמונות, ואני מאוהב בדובים האלה. בעיקר בגורים, אני חייב לומר, אני פרייר של גורים. אני אולי מזכיר את הגורים שיש לי בבית.
כנראה, יש לך לא מעט.
יש לי 4.
כן.
והייתי שם, וצילמתי את האמא והגורים, והם חמודים לאללה, והיא מניקה אותם, ומשחקים, ורצים הלוך חזור, וזה קסם. ואז באתי למומחה דובים שהדריך אותי שם, וזה באמת המומחה דובים... אפשר לומר הכי טוב בעולם. הבן אדם שנמצא מאחורי Frozen Planet של ה-BBC. מישהו תותח על שאני עובד איתו. ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לצלם תמונה של דובת קוטב צד הכלב ים. אז הוא בא ואומר לי, תקשיב, אין בעיה, כמובן הכל באנגלית, אין בעיה, אבל בוא נעשה תיאום ציפיות, הסיכוי הוא 0. אוקיי, זה די הוריד לי את הרוח מהמפרשים. כן. אמרתי לו, תקשיב, בוא, למה זה אפס? הוא אומר לי, תקשיב, כולם רוצים את זה. אני עובד עם צלמים של National Geographic, אני עובד עם צלמים של ה-BBC, של Discovery, של כולם. כולם רוצים את זה. וכל שנה אנחנו ננסים לתפוס את זה. כבר שנים. ועד היום אף אחד עוד לא הצליח. ולכן הסיכוי הוא אפס. אמרתי לו, תקשיב, בוא, קודם כל, כבר צילמנו הכל. יש לנו באמת דברים נהדרים, יש לנו חומרים פגז, בואי ננסה. אוקיי, זה שעדיין לא צילמו את זה, זה עוד סיבה לעשות את זה. אז הוא אמר, אוקיי, רק תדע שאמרתי לך שיכול להיות שאנחנו סתם מבזבזים זמן. יאללה, מאמרים. עכשיו, מה זה אומר לצלם דובת קוטב צדה? זה אומר שאנחנו צריכים להתמקם בערך 70 מטר ממנה, בניגוד ל-30-40 מטר בצילומים רגילים.
אוקיי.
והדובה נשכבת מול החור נשימה של הכלב ים, או מעל המאורת שלג שלו, ומחכה עד שהוא עולה לנשום. כשהוא עולה לנשום, אז היא בשאיפה תופסת אותו, וזה ארוחת ערב. עכשיו, הבעיה היא שהכלב ים לא רוצה להפוך לארוחה. קל להבין אותו. אז כל פעם שהוא מגיע לקראת חור נשימה, הוא עוצר, הוא מקשיב טוב, 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 ואם הוא שומע תזוזה מעל הקרח, הוא הולך לחור נשימה אחר. וכל 8 דקות הוא חייב לנשום, ויש לו רשת של 10-15 חורי נשימה. עכשיו, אנחנו נמצאים על השלג, הדובה נמצאת על השלג 70 מטר מאיתנו, ואסור לאף אחד לזוז, אסור לדבר, קשה לנשום, אנחנו נמצאים על הברכיים, ואסור לנו להזיז את הברכיים אפילו קצת, כי אם אנחנו מזיזים את הברכיים, אז התזוזה דוחסת את השלג, השלג מעביר את הכל לקרח, שנמצא מתחת לשלג, מעביר את הכל למים, והמים הולכים כל הרבה יותר טוב מאוויר, הכלב ים ישמע את זה, ולא רק שאנחנו לא נצלם, אלא יותר חשוב, דובת הקוטב לא תאכל. ודובת הקוטב חייבת לאכול, כי עכשיו בדיוק יצא עם הגורים שלה מהמאורה, היא איבדה חצי ממשקל הגוף שלה, כי 4 חודשים היא לא אכלה כלום, ורק הניקה את הגורים.
אוקיי.
אוקיי? כלומר, יש פה...
ומדובר על שעות, נכון?
מדובר על ימים.
ימים.
אוקיי, כל פעם, תביני, צילמנו בלילה, כי השמש לא שוקעת, והשמש בלילה היא נמוכה יותר. אז האור נראה יותר טוב, ולצילום זה חשוב. כל השעות האלה, אנחנו מצאים מול הדובה בלילה, אסור לזוז, אסור, אנחנו לא שותים כדי שלא נצטרך להשתין, והדבר היחידי שמחזיק אותי ער זה זה שאני, מה לעשות, חייב להשתין, ואסור לזוז. אסור לזוז, אסור לזוז, אסור לזוז. מותר לנו לזוז רק כשדובת הקוטב זזה.
אוקיי.
כי אם היא זזה, זה אומר שהיא ויתרה, והיא כבר עושה רעש, אז גם לנו מותר לעשות רעש. אז היא הולכת ומנסה לעבור מחור נשימה לחור נשימה, כי כנראה שאם הוא לא עלה לנשום, לא עלה לנשום אוויר במשך כמה שעות, כנראה שהוא חושד בחור הזה, אז היא הולכת לחור אחר. ואנחנו בינתיים זזים אחורה, אוכלים משהו, שותים קפה, משתינים, ומתמקמים מולה, מול החור נשימה החדש שהיא בחרה. ושוב חוזר חלילה, מחכים על הברכיים שעות, 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 שעות. עכשיו, אחרי 3 ימים כאלה, בשעה 6:49 בבוקר,
3 ימים כאלה.
3 ימים כאלה. כל פעם זה היה את זה, 11 שעות מול החור נשימה הזה. ב-6:49 בבוקר, אני שומע, אני כבר מתחיל לנקר מרוב עייפות, אוקיי, באמת, זה קשה, יש גם הרבה זמן לחשוב, כי אסור לדבר.
כן.
אז את עם עצמך מול הדובה, והדובה ישנה, או שהיא שוכבת מול החור נשימה, עם האף בעיקר, עם עריכה. ואנחנו מסתכלים, ויש הרבה זמן לחשוב על מה לזזל אני עושה פה, למה... קר, למה אני עושה את זה לעצמי?
מה חשבתי?
אסור לזוז. אוקיי, וגם יותר מזה, מהדהד לי בראש, המשפט הזה, הסיכוי הוא אפס, הסיכוי הוא אפס, הסיכוי הוא אפס. ואז ב-6:49 בבוקר, כמו שהתחלתי לספר, אני שומע שפריץ של מים, ואני שומע את המדריך שלי, המומחה הזה, מתחיל להגיד, פאקינג שיט, פאקינג שיט, כאילו ככה, אוקיי? במילים אחרות קורה משהו. אני מתחיל לצלם בלי להבין מה קורה. באמת, אני עוד לא, באמת, אני מודה, עוד לא קלטתי מה קורה מולי. קליק, 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 פתאום אני רואה שהדובה תפסה משהו, היא מושכת אותו מחוץ למים. ואני קולט, יש שם כלב ים.
ים. היא הצליחה.
היא הצליחה. וואו. והיא שולפת אותו, ואני מצלם, והיא מסובבת אותו, ותופסת את המחיזה, את כל הלסת שלה על הצוואר שלו, קנק, שוברת את המפרקת, והכל נגמר. 7 שניות, בין ההתחלה לסוף.
7 שניות.
7 שניות כל הסצנה הזאת. בוא נגיד את זה ככה.
הספקת את הצליחי.
הספקתי, צילמתי, כן, יש לי שם איזה 30 תמונות של הסיקוונס הזה. באמת, אותו בחור, אוסקר, אומר לי, תקשיב, it has never been done before, you are so fucking lucky, וכל מיני סופרלטיבים כאלה, עם הרבה מהמילה F, שמתחילה ב... ואני קצת סקפטי. אוקיי, קודם כל, מה זאת אומרת? לא צולם מאף פעם. אמרתי, כאילו... בטוח, צילמו את זה, כלומר, אנחנו פה כולה 3 ימים ותפסנו, יש כאן אנשים שמגיעים לכאן לחודש. חזרנו לציוויליזציה, כמובן אין קליטה תוך כדי בשום דבר, ודבר שאני מחפש בגוגל זה polar bear hunting seal. ואני רואה שאין אף תמונה כזאת. ואני מתחיל לבדוק, ואני מדבר עם הקונטקטים שלי ב-National Geographic, כי אני עובד איתם. שולח להם את התמונות, התלהבו בטירוף, שוב, you're so fucking lucky, כן. וכל מיני כאלה דברים, שכאילו, אני באתי ובשלושה ימים היה לי באמת מזל, אני לא אומר שלא. תפסתי משהו שהם עושים כבר שנים לתפוס. אוקיי, אז התמונה הזאת הגיעה לכל מקום, זכתה ב-13 פרסים בינלאומיים, היא מופיעה ב... Natural History Museums בקנדה, בארצות הברית, באוסטרליה, בכל מיני כאלה מקומות, כי זה פעם ראשונה שיש תמונה כזאת, אז
כן.
כולם פתאום חמים עליה לאללה. אחד החבר'ה שהייתי שם נרדם ולא תפס את זה בכלל.
לא.
אז לחכות כל כך הרבה זמן ולא לתפוס.
ואז בסוף, ברגע האחרון, התנומה הזאת.
כן, אסור היה לדבר לדוע על התמונה הזאת.
כן.
אבל באותה מידה גם אני יכולתי לפספס, אוקיי? כן. כלומר, זה לא, זה תמיד נושא רגיש, כי את לא יודעת מתי זה יגיע. וזה מגיע כשאת לא מוכנה לזה.
כן.
אוקיי? כי זה יכול להיות 3 ימים, ופתאום ב-6:49 בבוקר ו-22 שניות זה קרה. אין התראה, אין הכנה, לא אומר, לא קבענו ביומן, אין סקדג'ואל, אינוויטיישן וכאלה. אז זה מה להיות צלם טבע. צלם טבע זה להסתכל, סבלנות, להמתין, להגיע למקומות הקיצוניים האלה, וכמובן, לתפוס את זה מבחינה טכנית ובשאיפה גם אומנותית, מעניינת.
שזה יהיה השילוב של
האתגר, השילוב של הכל.
של השילוב של הכל.
וזה קשה, זה קשה, זה קשה, אני לא יכול להגיד שזה קל, וכל העולם, כלומר, יש גם בטנזניה שרוצה לתפוס קיל של צ'יטה אחרי גזל, אחרי צבעים, או באנטארקטיקה שצילנתי שם לוויתנים ופינגווינים, וגם בקוסטריקה וגם בקמצ'טקה ובאוגנדה וכל העולם, זה כאילו, איפה שאני לא מגיע, אני רואה את ההתנהגויות המיוחדות האלה, אני רואה את הבעלי חיים ש... נאבקים כדי לשרוד. כלומר, זה לא, את יודעת, אנחנו הולכים, אנחנו רעבים, יורדים פה למטה לפסטה ולוקחים לנו איזה מנת פחממות. הם חייבים לצוד, הטורפים.
כן.
לא אוכלי עשב. הטורפים חייבים לצוד כדי לחיות. וכל צייד כזה, זה מאבק לחיים. כל יום הוא מאבק לחיים. כי כמו שהצייד רוצה לצוד, הניצוד לא רוצה להיות ארוחה. ראיתי צ'יטות שפגעו בהם צבעים תוך כדי בעטו בהם ודקרו אותם עם הקרניים וצ'יטה יכולה למות בניסיון לצייד. כלומר, זה מאבק הישרדותי יומיומי. את יודעת מה? אחד הדברים שאני הכי גיליתי, הכי התלהבתי לגלות, זה את ההערכה העצומה שיש לי כלפי נקבות בטבע.
אוקיי, מעניין.
הזכרים בדרך כלל הטורפים מכניסים את הנקבה להיריון וזהו. פה נגמר להם, כן, פה נגמר להם התפקיד. דודובי קוטב במרץ מכניסים את הנקבה להיריון והולכים לים. הנקבה נשארת לבד, ממליטת הגורים בחושך, מניקה אותם לבד, היא צריכה לצוד, להכיל את עצמה, תוך כדי שהיא מייצרת חלב לגורים ולהכיל את הגורים.
ולדאוג להם.
ולדאוג להם ולשמור עליהם מזכרים אחרים, כי זכרים אחרים מנסים, או הם הורגים את הגורים.
כן.
עכשיו שהייתי בשפיצברג, שבוע לפניי, הבחור שהיה באונייה, צילם דוב קוטב עם ראש של גור בפה שלו.
וואו.
עכשיו הם הורגים את הגורים כדי שהנקבה תיכנס ליחום, ואז היא מזדבקת איתם. עכשיו אותו דבר גם עם הריות ועם צ'יטות ושואלים וכל טורף בטבע. אז נקבות לא רק צריכות להגן על עצמן, אלא גם לשמור על הגורים וזכרים אחרים, ולהכיל את עצמן ולהכיל את הגורים. ואת רואה את הנקבות צדות כמעט כל יום או כל יומיים או גם כל 3. הזכרים בכיף שלהם,
בסבבה, רעב אוכל, לא רעב, קצת נח.
כן, מחפש פה נקבה, מחפש שם נקבה, ישן על הקרח או ישן בטנזניה על הסוואנה. והנקבה, את רואה איך נקבה צדה? נקבה הולכת על גזלים, על צבעים. הזכרים הולכים על ארנבות.
חורפ.
כן, זה כזה, כן, הולכים.
נשנוש פה שם.
נשנוש כאן, הולכים פה במבה, פה פיצה.
בקטנה.
האימהות. הולכות על הפריים מיט, אוקיי? עכשיו, אולי הטבעונים או הצמחונים פה יזדעזירו, אבל ככה הטבע עובד.
כן.
ככה הטבע עובד. כלומר, גם שהייתי בטנזניה האחרון, בפברואר האחרון, הייתה לי מישהי טבעונית, ממש טבעונית, פרו בעלי חיים, פרו אימוץ כלבים, אני מאוד מעריך את זה, מאוד, מאוד יפה בעיניי. ושהיינו שם בטנזניה, את רואה את הצ'יטה נכנסת למערב אחרי עדר של צבעים, והיא עושה כזה, מסתירה את העיניים ואומרת כזה, וואי, אני מקווה שלא יתפוס אותה, מקווה שלא יתפוס אותה, מקווה. אני אומר, תקשיבי, היא לא תתפוס, היא תמות.
היא תמות, כן.
היא תמות ברעב, הגורים שלה ימות, את רוצה שהגורים שלה ימותו ברעב? איזה מין בן אדם את? כמובן הקצנתי את זה כדי...
כן, ברור.
To make a point. את רואה את הצ'יטה יוצאת למרדף, והיא מסתירה את העיניים, ולא מסתכלת, והצ'יטה הצליחה לתפוס, ואני מבסוט לאללה, וגם יופי של תמונות, והגורים אוכלים, ואת רואה את האינטראקציה בין האמא והגורים, ואיך הגורים שמחים ומודים לאמא, וזה, והיא מאוד התלהבה מהחלק עם הגורים והאמא, למחורת היה שוב צייד, אם את חייה להודד את הצ'יטה, תתפצי אותה, תרגיע אותה.
יותר מהר, אחי שתיים.
בסוף אתם מבינים שהטבע הוא הטבע, ואנחנו צריכים לבוא ולדאוג לטבע, ואנחנו צריכים לבוא ולהבין שאנחנו צריכים לקבל אותו כמו שהוא. אנחנו צריכים לשמור עליו.
עושים טיול עם עינב לנדאו. עושים טיול עם עינב לנדאו.
אני רוצה ככה שתרחיב על הפעילות שלך, שאני יודעת שהיא מאוד מאוד קרובה ללבך.
נכון.
אם בגרינפיס ואם בארגונים אחרים.
נכון, נכון. אז אני באמת כצלם טבע, באתי ולקחתי על עצמי שליחות, אחריות, אפשר לקרוא לזה בכל מיני הגדרות, שאני מגיע למקומות המיוחדים, אני רואה את הסיפורים המיוחדים, נפלה בזכותי הזכות לצלם ולתעד את הדברים האלה. ולא רק זה, אלא גם לפרסם כתבות שאני כותב בכל מיני 7 ימים, מגזינים בחול וכל מיני כאלה, בטלוויזיה, יש לי פינה באירועים עולם, וכמובן בהרצאות שאני מעביר, בהרצאות שאני מעביר אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, אולי יותר מזה, בשנה. וראיתי שאני יכול להשפיע על אנשים, גם מבחינת להעלות את המודעות, וגם מבחינת לגרום להם ממש לפעול כדי להציל את בעלי החיים. ואז חברתי לארגונים סביבתיים שאני מאמין במטרה שלהם, כמו גרינפיס, וגם עכשיו בקרוב מתחיל עם WWF, עם ה-World Wildlife Fund.
אוקיי.
כדי לבוא ולעשות משהו מעבר, אוקיי? כדי להשתמש בכוח ובמסר ובמדיה, כדי להעביר את הדבר הזה הלאה. ואני רואה את זה מצליח, וזה מה שהכי מרגש אותי. כי גם אם אני אצליח לעשות שינוי קטן, מזערי, לטובה, לא יהיה מאושר ממני. ואני חושב שזה זכות שכל אחד שנופלת בזכותו לרגליו, לחיקו, היכולת להשפיע, אני בעד שישפיעו, אני בעד שיצליחו לשפר. עולה בקרוב קמפיין יחד עם גרינפיס, להציל את הקוטב, כשהייתי שם עכשיו בקוטב, צילמתי להם כמה וכמה קטעים כדי שיופיעו בוועדת האקלים באום בהמשך השנה. פתאום אני רואה שזה כאילו, וואלה, זה כבר לא רק כתבה פה או שם, זה כבר...
כבר מהלכים ש...
זה כבר האום.
כן.
כשהייתי באפריל האחרון, הייתי בסבב, הייתי אורח של שגרירות ישראל בנורווגיה, באוסלו. והשגריר רפי לקח אותי, הצוות שלו מדהים, ונפגשתי עם חברי פרלמנט נורווגים לדבר איתם על המצב של הדובי הקוטב, ועל זה שנורווגיה מחפשת נפט באזור הקוטב, עושה סריקות. ונפגשתי שם עם נציגים של כל הארגונים הגדולים, ובאמת לנסות להרים איזשהו קמפיין כדי להציל את הקוטב, כי אנחנו גורמים לנזק, ואי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להגיד זה לא קורה, לעצום עיניים ולהגיד... מה שנקרא, זה גשם, ולא משהו אחר.
ולא משהו אחר, ממש, ממש. והעולם משתנה, ואנחנו לפעמים לא... אולי לא מודעים.
לפני שבוע התנתק מדף קרח בגודל של קפריסין, מאנטרקטיקה.
ועדיין לא ברור מה היו ההשפעות של הדבר הזה.
השפעות תמיד יש, זה עדיין לא תהיה השפעה בקנה מידה עולמי.
כן.
אוקיי, אבל אם מדף הקרח של רוס, רוס אייסשלף באנטרקטיקה התנתק, זה כבר כן קנה מידה עולמי. אם הקרח בגרינלנד יגביר את קצב ההפשרה שלו, זה כבר עשוי להשפיע על זרם הגולף.
Okay.
שזרם הגולף, מי שלא יודע, מוליך מים חמים ממפרץ מקסיקו, ומחמם את כל מערב אירופה. אוקיי, זו הסיבה שאנגליה ונורווגיה יחסית מקומות מאוד נעימים לגור בהם, לעומת סיביר, או קנדה, צפון קנדה.
כן.
שהם באותם קווי רוחב.
נכון.
אוקיי, בלי זרם הגולף, צפון אירופה זה סיביר. אוקיי? אז אומרים שאם גרינלנד הקצב יפשיר, הקצב האפשרה יחמיר, אז זה יהיה הרבה יותר רציני מבחינת השפעות. אז המדף קרח באנטרקטיקה, לשמחתנו, לא יהיה, כנראה, בעל קנה מידה עולמי, השפעות קנה מידה עולמי, אבל אנחנו כן חושבים שאנחנו במסלול, מה שנקרא slippery slope, מדרון חלקלק, ואנחנו עושים פה איזשהו ניסוי לא מבוקר בקנה מידה עולמי על האקלים שלנו, בלי יכולת לעשות undo אחר כך. ואם הניסוי הזה שאנחנו עושים עכשיו, כמו שראינו, חלק ממנהיגי העולם עוצמים עיניים לגבי השינויים האלה, בסופו של דבר נכון שאנחנו לא נשלם את המחיר. אנחנו לא נשלם את המחיר. אוקיי, אבל הילדים שלנו והנכדים שלנו והנינים שלנו וההמשך שלהם, הם ישלמו את המחיר. ואנחנו כמובן לא רוצים להגיע לשם. אנחנו רוצים להשאיר להם עולם יותר טוב מזה שבאנו אליו, לא פחות טוב מזה שאנחנו יוצאים ממנו.
אתה רואה את השינויים במהלך השנים שאתה...
השינויים האלה, אני רואה שינויים בבצורות בטנזניה. אני רואה שינויים משנה לשנה בקוטב. השינויים האלה זה מגמה שקשה לראות אותה בפרק זמן של 5, 8, 10 שנים. השינויים האלה הם קנה מידה של עשרות שנים. ומה שאני בעיקר, שנה שעברה הייתה שנת אל ניניו, אוקיי? אני לא יודע אם אתם עוקבים, אבל שנת אל ניניו זה שנה חמה יותר, בצורות באפריקה, וקיץ, חורף חם בקוטב, מה שאומר שהקרח הפשיר הרבה יותר מוקדם, מה שאומר שביוני, יוני שנה שעברה, הגעתי לקו רוחב 82 צפון. אוקיי, כלומר, בערך 150 קילומטר צפונית לשפיצברגן. מה שהשנה ביולי, זה שנת לניניה. אוקיי, אז שנה קרה יותר. אז עכשיו ביולי היה הרבה יותר קרח מאשר שנה שעברה ביוני.
כן.
שאי אפשר להגיד, אוקיי, אז יש יותר קרח, העולם מתקרר. לא, זה שנת לניניה, אחרי שנת לניניו, ולכן זה, יש שונות מקומית. אבל מה רואים לאורך עשרות שנים? רואים שאת רואה את ה... בשפיצברגן, לצורך הדוגמה, את רואה את המוריין. מוריין זה הרמת אפר שמשאיר קרחון כשהוא דוחף קדימה. אז את רואה, תכון, מתקדם קדימה, מתקדם קדימה, מתקדם קדימה, דוחף אדמה על, על, על הקרקע, וגורם להרימות אפר כאלה להיווצר. עכשיו, כשהוא נסוג, הרימות אפר האלה נשארות במקום.
אוקיי.
מן הסתם.
כן.
אז מה שאני כן נדהם לראות, זה את המוריין נמצא 10 קילומטר לפני הקרחון. עכשיו, מה זה אומר? זה מה שהקרחון הזה נסוג ב10 קילומטר.
וואו.
אוקיי? כשאת רואה בקילימנג'רו, רואה תמונות משנות ה-50, עם קרחון ענק.
ענק על, על הפסגה.
על הפסגה של הקילימנג'רו, שזה הר געש. ואת רואה עכשיו שנשארה שם איזה קוביית קרח קטנה. אוקיי, את מבינה שוואלה, זה שינוי שאי אפשר לרחס לו לאל ניניו או לניניה, או לעצום עיניים ולהגיד, חבר'ה, זה לא באמת העולם מתחמם, זה סתם הוא מפשיר גם ככה. אוקיי, זה בולשיט. בשנות במאה ה-18 ובמאה ה-17, נהר התמזה היה קופה שנה אחר שנה. כל שנה על התמזה היה יריד חורף על הנהר הכפור של התמזה בלונדון, יריד חורף. עכשיו נהר התמזה קופה פעם ב-10-20 שנה.
כן, זה okay. אירוע.
אירוע חריג ביותר.
כן.
בעקבות גל קור קיצוני שקורה בנקודה ספציפית, לא כל החורף. אבל פעם זה היה נורמלי. היום זה נדיר ביותר. ושוב, אני מדבר אתכם על לפני 200 שנה, 300 שנה, לא מדבר אתכם על לפני עידן הקרח האחרון, לפני 10,000 שנה, בסדר? אני מדבר אתכם על עכשיו, ומזג האוויר הולך ונהיה קיצוני יותר. אוקיי, החורפים נהיים קרים, הקיצים נהיים חמים, אנחנו רואים את ההוריקנים מחמירים, אנחנו רואים את הטורנדוים מחמירים, אנחנו רואים, כולנו זוכרים את הסופת שלגים שהייתה בירושלים לפני שלוש שנים זה היה נראה לי, ששבועיים ירושלים הייתה במצור, וזה לא בגלל התקררות, זה בגלל התחממות. כלומר, כל המת...
הכל הופך קיצוני יותר.
בדיוק, מזג האוויר הופך להיות קיצוני יותר. וזה משפיע כמובן על כל העולם. זה לא רק בירושלים.
כן.
זה לא רק בקוטה וזה לא רק בקילימנג'רו. העולם הולך ונעלם.
העולם הולך ונעלם, בדיוק.
ודובי הקוטב, בהכחדה. והמדענים חוזים ש-70% ילמו עד שנת 2050, ו-100% עד סוף המאה ה-21.
100%, זאת אומרת, הצפי הוא הכחדה מלאה של הדובים?
הצפי הוא לצערי הרב, הכחדה מלאה של הדובים, מהסיבה הפשוטה שקרח הים מפשיר מוקדם יותר משנה לשנה, וכבר יש שנים שאין בכלל קרח בקוטב הצפוני. המולטי-ייר אייס, זה נקרא מולטי-ייר אייס, קרח רב שנתי, שלא מספיק להפשיר בקיץ, ואז בחורף נוצר עליו עוד שלג, וזה שוב נדחס לקרח, וכן הלאה וכן הלאה, כבר כמעט ולא קיים. ודובי הקוטב תלויים בקרח ים כדי לצוד כלבי ים, כמו שתיארנו לכם קודם. ובלי קרח ים קשה להם מאוד לצוד, ובוא נגיד את זה ככה, מספר הדובי קוטב שימותו ברעב ילך ויגדל, כבר גדל.
כן, זה כבר שם.
ולכן, בלי קרח ים, מערכות אקולוגיות שלמות יקרסו, השכפים שתלויים בקרח, הכלבי ים שתלויים בקרח, הדובים שתלויים בקרח, כולם סובלים מזה וכולם יסבלו מזה בעתיד יותר. ולכן אני מאוד חלק מהקמפיין, זה לעודד ממשלות, לעודד אנרגיה ירוקה. אוקיי, למה בישראל כמדינה שטופת שמש,
כל כך קשה. האבסורד הגדול.
רציתי לשים לוחות פאנלים סולאריים על הגג של הבית שלי.
משימה בגדר בלתי אפשרי.
אני התחלתי להבין מה זה אומר וכבר הרמתי ידיים.
כן.
הממשלה צריכה לעודד את זה, לא לשים מקלות בגלגלים.
לחלוטין.
אוקיי. ואם כל אחד, כמו ששמו את החוק בשנות ה-70, 80, מתי זה היה, שחייב להיות עדות שמש, קולטים סולריים, קולטי שמש על הגג, שזה חוק מדהים. אוקיי, ממש. נכון שהיה שם הרבה שמות הלובי ואינטרסנטים של כל החברות שייצרו את הדודי שמש. אבל בסדר, בסופו של דבר זה השיג מטרה שהיא טובה. אם אותו דבר יהיה עם הלוחות הסולריים וכל בית יהיה חייב לשים פאנל סולרי על הגג, אנחנו נוריד את התלות שלנו באנרגיות מזהמות, נגביר את התמיכה באנרגיות מתחדשות, ואין סיבה שזה לא יגיע לשם, בעיקר במדינה כמו ישראל. אני רואה פאנלים סולאריים בהולנד כמעט בכל מקום, בנורווגיה כמעט בכל מקום, ונורווגיה אין כל כך הרבה שמש.
בדיוק, זה לא, בוא נגיד.
אנחנו בקו רוחב 33, הם בקו רוחב 60 ו-65, 69, מדינה ארוכה. ושם הם מודדים את זה. וזה אבסורד שדווקא, אגב, נורווגיה כמדינה שכביכול מצטיירת כירוקה ופרו-סביבה, היא אחת ממדינות מפיקות הנפט הכי, הכי גדולות בעולם. ואגב, עכשיו הם גם הולכים לחפש נפט בקוטב, ששוב, באותה מידה, מה שקרה, יד אחת מנקה, יד שנייה מלכלכת.
בדיוק. אז רואי, אני רוצה לסיים בנימה אופטימית.
ברור, תמיד לסיים בנימה אופטימית, תמיד, תמיד.
אחרי באמת מכה עם הדובי קוטב, ככה אני עדיין לא התאוששתי מזה ש...
אז צריך לראות אותם לפני...
בדיוק.
ואגב, מאותו הקשר אגב, אני... בוא נגיד את זה ככה, רוב האנשים, 99.9% מהאנשים, לא יראו דוב קוטב בחייהם.
כן.
אוקיי, כי זה יקר, זה קשה, זה רחוק, זה קר. אוקיי, אין מה לעשות, אז אני מרגיש שאני חייב להיות השגריר של הדובים. אוקיי, כי אני ראיתי כבר מאות דובים. אוקיי, ואני מאוהב בהם קשות. באמת שאני מאוהב בהם קשות, ואני מרגיש שאני משמש כקול שלהם, כי להם אין קול. ואני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו חשבו על דובי קוטב לאחרונה, או מודעים למצב שלהם בכלל. אבל אם אני לא אגביר את הקול שלי ואתאמץ יותר, כי אני חושב שאני, לא משנה כמה אני עושה, אני עדיין מרגיש שאני לא עושה מספיק, אז אנחנו לא נוכל להגן עליהם. ושוב, נכון שישראל היא מדינה קטנה, נכון שאנחנו לא קשורים לדובי קוטב,
כן.
אבל אנחנו קשורים לכוכב הזה.
לחלוטין, לחלוטין. אז רואי, בקמצ'טקה, מעבר לזה שזה באמת מקום ככה... נידח, אפשר לקרוא לו.
כן.
יש לך איזשהו מסע, איזשהו ככה חוויה שאתה יכול לספר לנו, לשתף אותנו?
קודם כל, בוא נגיד את זה ככה, קמצ'טקה זה במזרח סיביר, זה קרוב לאלסקה. להגיע ממוסקבה לקמצ'טקה זה 9 שעות טיסת פנים. אוקיי? אוקיי? קודם כל, 9 שעות טיסת פנים, זה אחת מטיסות הפנים הכי ארוכות בעולם. 9 שעות ואת עדיין באותה מדינה. אוקיי, רוסיה, 17 מיליון קילומטר רבוע.
לא, לפעמים לא מכילים את הגודל שלה, לא חושבים.
זה יותר גדול מישראל אפילו.
אמן.
אז אנחנו מגיעים לקמצ'טקה, מנוחתים בעיר הבירה שנקראת פטרופבלובסק קמצ'טקה.
שם קליט.
קליט, כן. ומשם אנחנו טסים במסוק שעה וחצי לדרך העמקים, עד לאגם קוריל. באגם קוריל זה אזור השרצת הסלמון השני בגודלו בעולם, ושם יש ריכוז אדיר של דובים שצדים את הסלמון כדי לעלות במשקל לפני השנת חורף שלהם. שם אנחנו נמצאים במרחק של, אני יודע מה, 10 מטר מדובים, 15 מטר מדובים.
זו חיה טיפה מסוכנת.
בטח, זו חיה מסוכנת, אבל יש לנו שם את סרגי.
יש סרגי.
שהוא מסתובב מאחורינו, ויש לו אקדח זיקוקים. ולשמחתי הוא השתמש רק פעם אחת בו כדי להבריח דובים, כי הדובים בסך הכל לא אכפת להם מאיתנו, הם כל כך מרוכזים בסלמון, כל אחד מוריד 30-40 דגים ביום, כל דוב, אוקיי, הם צריכים לעלות באיזה 100-150 קילו לפני השנת חורף. אז אנחנו שם, אני מצלם אותם, נכנס למים יחד עם הדובים.
רגע, נכנס למים יחד עם הדובים?
כן, נכנס למים עם הדובים.
סיריוסלי?
סיריוסלי. עם מגפיים, עם מרדליים כאלה.
לא, אבל באמת, זו חיה לא צפויה. זאת אומרת, היא בשנייה יכולה לחטוף, לראות איזה איום או משהו, מכה של כף אחת קטנה של דוב.
זה נכון, וזה כבר קרו מקרים.
אוקיי.
אבל קודם כל לוקח זמן להכיר את הדובים. זה לא נכנסים איתם למים ביום הראשון. לא בדייט ראשון, גם לא בדייט שני. בדייט השלישי כן. אוקיי, ולוקח זמן להבין גם איזה דוב סבלני, איזה דוב אגרסיבי, וכל דוב יש לו אופי אחר. אוקיי, תיכנסי למים עם האלפה מייל, אין לך סיכוי לצאת.
כן.
אוקיי, תיכנסי עם דוב צעיר וקצת סקרן ופחדן, אז זה אחלה. אמא עם גור, אם היא תחשוב שאת מיימת על הגור שלה, הלך עלייך.
כן.
אז שוב, לוקח זמן להבין גם איזה דוב אפשר, איזה דוב אי אפשר, וגם צריך לדעת לעשות את זה באחריות, ולא סתם ככה שהידי. אז אנחנו נכנסים למים, אני נכנס למים, עם הרדליים האלה, מתקרב לדובים מצלם מנמוך, כדי להשיג את התמונות המיוחדות, זה חוויה מדהימה, הם רצים מצד לצד, תופסים את הסלמון, רבים אחד עם השני, המכות היסטריות, ואני שם, 15 מטרים מהם, אוקיי? אז זה חוויה מאוד מאוד עוצמתית.
מאוד, חיה עוצמתית.
עכשיו תביני שבאגם קוריל, מרוב שזה נידח ורחוק, וקשה להשיג פרמיטים רשונות לשם, רק 2,000 איש מבקרים שם בשנה.
וואו.
אוקיי? וזה אתר שעושה את הסלמון השני בגודלו בעולם, וזה בתולי, כמו שזה נוצר לפני 6,400 שנה, כשקרה סער געש, עד היום זה נראה אותו דבר.
מדהים.
אוקיי? וזה הטבע. עכשיו, אנחנו שם איזה 4 ימים, 3 לילות, תשים במסוק חזרה לעיירה שנקראת פרטונקה ליד עיר הבירה, עולים על קטמרן, ומפליגים וטיול שלי, הפלגה של יומיים, דרומה למפרץ רוסקה, ששם יש אורקות וקילר וייל, לבטן קטלן, עריות ים, פאפינים מצויצים, עם הבלונד בצדדים כזה, לא סתם, הפשוטים, סתם, אבל קטמרן יומיים, ואז חוזרים חזרה לפטרו פאבלובסק, ואז עולים על מסעית, קמז 6/6, נוסעים להר געש, שנקרא מוטנובסקי, ומדהים, מדהים, מדהים, יפה, יפה, ורק אנחנו עושים עם טרקטורונים לאזור של, שיש שם מערות שואלים, שצדים שם למינגס בקיץ, וכל פרק כזה, זה סוג של הרפתקה, אוקיי? כל פרק זה משהו אחר לגמרי, מקום אחר שאני מאוד אוהב זה גם לפלנד.
לפלנד.
שמעת על לפלנד?
כן, ככה במעומעם.
ניס אולגרסון כזה.
כן, כזה בדיוק.
אז לפלנד גם כן, שונה לגמרי מישראל, ושוב, זה מה שאני אוהב, תביני. 5 שעות טיסה ישירה, הטמפרטורה
צונחת.
50 מעלות פחות, פה זה 25 מעלות מעל האפס, שם זה 25 מעלות תחת לאפס. יוצאים החוצה והכל לבן לבן, שלג פודרה, לא שלג חרמון חרטה. שלג פודרה אמיתי שחודשים נשאר על הקרקע. ואז אנחנו עושים מסע של 3 ימים מאופנועי שלג. חוצים את הגבול מפין לנורווגיה, מגיעים לפיורדים, נוסעים חזרה, מדהים, 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 את זוהר הקוטב הצפוני.
זהו, רציתי לשאול
שזה
את
התופעה.
על המדהימה הזאת.
בטח, זוהר הקוטב הצפוני.
אי אפשר להעביר את זה לדעתי גם,
האמת היא שבצילום זה נראה אפילו יותר טוב מהמציאות.
מה אתה אומר? תמיד תהיתי באמת.
לא, 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 זה מדהים. זה זז לאט, 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 כמו ענן.
אוקיי.
אבל בצילום שאת עושה חשיפה ארוכה, זה נראה בוהק, וזה, ותביני, זה חוויה של פעם בחיים, שכאילו לשמחתי כבר 10 פעמים ראיתי. את מסתכלת למעלה, ואת רואה את הווילונות הירוקים והאדומים האלה, זזים בשמיים, ומופע אור קולי, אורי, רק בלי קולי, שאין בשום מקום אחר בעולם.
כן, זה נראה לי אוקיי, באמת משהו
תראה, בקיץ השמש לא שוקעת שם, בחורף, בלילה, השמיים ירוקים, המים במצב צבירה מוצק, אין מים זורמים, האדמה לא חומה אלא לבנה בגלל השלג, כלומר, הכל שם שונה לגמרי מישראל, מהבית שלנו, מהקומפורט זון שלנו. וזה מה שמרגש אותי, שזה שונה, שזה חדש, שזה בלתי צפוי.
אתה בטח גם נדהם, בטח מתגובות של אנשים שמגיעים.
הרי בטח, אני הכי אוהב דמעות.
כל המסעות האלה זה עם קבוצה, נכון?
כן, אני מדריך קבוצות למקומות האלה, ואני הכי אוהב דמעות, כמו שאמרתי. אנשים בוכים מהתרגשות, זה התגמול הכי גדול שיכול להיות, אוקיי? שאת רואה אנשים לא מאמינים שהם 15 מטר מדוב קוטב.
כן.
אוקיי? שהם לא מאמינים שהזוהר מעל הראש שלהם. שהם לא מאמינים שגורילת הרים יושבת 10 מטרים מלאם, מולם, 5 מטרים מולם, יכולה לתלוש להם את הידיים בענף זרוע, ויושבת ואוכלת עלים, ומסתכלת לך בעיניים, עין לעין לגורילה. אוקיי, ויש פחות מ-1,000 גורילות הרים בעולם.
כן.
אוקיי, זה סופר נדיר ועוצמתי, וקשה להסביר את זה במילים. אני מקווה שהתמונות מצליחות להעביר את זה.
כן, כן.
אוקיי,
כן.
יכולים גם לראות בפייסבוק ובאינסטגרם ובאתר, ותעשו, תשמעו רואי גליץ בגוגל.
תגיעו וכבר תראו.
או בפייסבוק. או שגם אצלכם בטח בפודקאסט.
כן, כן,
אופיה,
כן,
כמובן.
חלוטין, הכל יקשה.
וזהו, אז תעקבו, תראו. יש כל הזמן דברים חדשים. נראה אם אני אחזור מקמצ'טקה עוד
נעשה פודקאסט אולי אפשר בכל פעם במקום אחר.
לגמרי.
תודה רועי.
תודה לך.
אז תודה לרועי גליץ, ואם אתם רוצים לבקר בקמצ'טקה, שפיצבורגן, או להתנסות בצילום במרוקו או בקובה, צרו קשר עם רועי והצוות באתר פוטו טבע. ולהרצאות מרתקות של רועי, ניתן לפנות אליו בפייסבוק או באתר galitz.co.il. את כל הלינקים ליצירת קשר עם רועי, וגם כמובן לינקים להורדת האפליקציה Easy Going Family, תמצאו בעמוד הפודקאסט באתר עושים היסטוריה. www.ranlevi.com אז יש המון מוזיאונים ידועים לילדים, יש את מוזיאון הילדים בחולון, ויש את מוזיאון המדע בירושלים, ויש ככה לא מעט מוזיאונים שכולנו מכירים. אבל יש גם מוזיאונים קטנים וחמודים. כמובן, כמובן, מומלצים לביקור עם הילדים, שאפשר ככה לעשות ביקור קצר ומהיר, אם אני באמת באמת ממליצה, אז בואו נכיר אותם. זה פרק ראשון, אנחנו עוד נחזור לזה, כי יש לי עוד רשימה ארוכה של מוזיאונים קטנים וסודיים שאף אחד לא מכיר ושווה לבקר בהם, אבל בואו נתחיל. אז נתחיל עם מוזיאון הטרקטורים. כן, כן, לפני הרבה שנים היה בכפר טרקטור אדום וגדול. מי שלא מכיר את הסיפור על הטרקטור של דוד אהרון מהספר של מאיר שלו, ובכלל מי שמאוד אוהב את הסיפור, או טרקטורים בכלל, מאוד מומלץ להגיע עם הילדים למוזיאון הטרקטורים בעין ורד. מה תמצאו במוזיאון הטרקטורים? הרבה טרקטורים, ועוד. אז המוזיאון מציג עשרות טרקטורים מסוגים שונים. ניתן לטפס ולעלות על אחריות ההורים, בלבד, וללמוד לא מעט מההסברים המצורפים לכל טרקטור. כל טרקטור יש לו היסטוריה משלו. במקום תמצאו גם מתנפח קטן, פינת יצירה, פאזלים, פינת קפה, וקבעית עם סולם. אז לא ממש אפשר לטפס על הסולם, אבל אפשר להיכנס לקבעית ולשים את הקובעים של הקבעים. הילדים, בוא נגיד במילים יפות, עפו על זה. הילדים מאוד התרגשו לראות את כל הטרקטורים וגם ההורים. יש גם מוזיאון קטן, ממש ליד הקבעית, שמציג פריטים מתולדות ההתיישבות. את הילדים זה אולי פחות מעניין, ההורים יוצפו בנוסטלגיה, אני מאמינה. וגם, טיפ מאוד מאוד חשוב. אז לכל מי שבאמת מאוד אוהב את הספר, הטרקטור בארגז החול, אז הדוד אהרון, מסתבר שהוא בן אדם אמיתי. אהרון יצר, גיבור הספר, הוא חי וקיים, ועובד כל יום שישי, ולפעמים בשבת, במוזיאון. בכלל, את כל המוזיאון מפעילים מתנדבים שככה באים ומתקנים ומשקמים את טרקטורים ישנים, והוא ישמח אם תבואו לבקר, וכמובן, אם תביאו את הספר, אז גם תקבלו חתימה. אז זה לגבי מוזיאון הטרקטורים בעין ורד, לא רחוק משם גם נמצאת החווה של נטע, שזה מקום פינת ליטוף כזאת חמודה שגם אפשר לבקר. אנחנו באותו יום פשוט עשינו ביקור בשני המקומות האלו, ומה שנקרא סגר לנו את השבת, יופי יופי. זה מבחינה של טרקטורים, ואנחנו נעבור למוזיאון האדם והחי. תאמינו לו, באמצע הפארק הלאומי ברמת גן, מקום שאני בטוחה שכולכם ביקרתם בו, מסתתר לו מוזיאון. קטן, ומקסים, באמת מקסים. המוזיאון מותאם לילדים, יש בו פוחלצים, דינוזאורים, מיצגים על גוף האדם, ואפילו מערה של האדם הקדמון. בימים אלו, בזמן שאנחנו היינו, זה תערוכות מתחלפות, אבל שאנחנו היינו, הייתה תערוכה מקסימה על פי ספריו של נחום גוטמן, וגם הייתה שם איזושהי פעילות לילדים, אבל כמו שאמרתי, זה תערוכות מתחלפות, וכל פעם יש תערוכה אחרת. שוב, מוזיאון קטן, לא לבוא עם ציפיות מאוד גבוהות, אבל וואלה, העביר לנו יופי יופי את הבוקר. הילדים רצו שם בין הפוחלצים, נבהלו מהאדם הקדמון, למדו לא מעט, ישבנו, יש שם פינת ישיבה כזו עם ספרים, עיינו קצת בספרים, עשינו ככה פעילות עם הילדים, ויש יתרון מאוד גדול למוזיאון הזה, וזה המיקום שלו. כמו שאמרתי בתחילה, הוא ממוקם ממש באמצע הגן הלאומי. ממולו יש פארק שעשועים גדול מאוד, עם המון מתקנים, באמת מדהים, של הגן הלאומי. בכלל, הגן הלאומי אין צורך להרחיב, אחד הפארקים הכי מושקעים וגדולים שיש בישראל, אני חושבת. מתשעות, אפשר לנצל כבר את אותה הזדמנות לעשות פיקניק, להביא אופניים ולעשות סיבוב סביב הפארק, יש שם את האגם המאוד גדול, מקום לקנות גלידה, שזה פרט חשוב ביותר. אז זה ממש יום של בילוי. גם מוזיאון, גם פארק, גם מתקנים, סוגר את כל הפינות, והנה לכם יום שבת קליל לבילוי, וגם למדנו משהו, שזה לא רע בכלל. אז אם אנחנו עדיין במוזיאונים קטנים וחמודים שאף אחד לא מכיר, אז הנה לכם מוזיאון הטבע בירושלים. אז כאמור, בירושלים יש את המוזיאונים שכולנו מכירים, מוזיאון ישראל ומוזיאון המדע לילדים, ויש את הגן הבוטני כמובן, ואת פארק הצבעים, ועוד ועוד ועוד. יש גם מוזיאון קטן וחמוד, שנקרא מוזיאון הטבע. אני לא יודעת אם שווה לבוא רק בשבילו עד לירושלים אם אתם גרים רחוק, אבל אפשר כמובן לשלב אותו עם אחד מהמקומות הרבים שמיניתי, או בכלל בטיול בירושלים עצמה. אז מה תמצאו במוזיאון? קודם כל, המוזיאון נמצא בגינה מאוד מאוד יפה, שהפכו אותה גם לגינה קהילתית. אז גם להסתובב מחוץ למוזיאון בגינה הוא מאוד מאוד כיף, אני ככה עוד מעט ארחיב על העניין הזה. הבניין עצמו הוא מאוד יפה, בניין עתיק. מה למעשה יש במוזיאון הטבע? יש בעיקר הרבה הרבה פוחלצים. כאן פוחלצים של יונקים, עופות, זוחלים, מפינגווינים ועד אריות. אמנם לנו המבוגרים מדובר בחוויה שהיא א' כל לא כל כך מיוחדת, כי פוחלצים אנחנו ככה כולנו באיזשהו שלב ראינו, וגם בסך הכל מדובר על חיות שממולאות במשהו, וזה לפעמים גם אפילו קצת נראה מוזר, אבל הילדים פשוט השתגעו מזה. זאת אומרת, הם רואים את הבעלי חיים, מבחינתם זה נראה ממש סוג של אמיתים, התרוצצו שם במוזיאון מחיה לחיה, היו שם ממש בהתלהבות, כי זה ממש נראה כאילו אמיתי. המוזיאון, כמו שאמרתי, הוא לא מאוד גדול, יש שם גם תערוכה לגוף האדם לא ככה חמודה, וגם את החצר. אז מה יש לנו בחצר? יש גן מקסים עם בריכה אקולוגית ועצי פרי, ופסלים של דינוזאורים שאפשר לטפס עליהם, וגינה קהילתית. ממש מקום חמוד שאפשר להעביר בו איזה שעה וחצי, כמו שאמרתי, הפוחלצים היו באמת אטרקציה לא קטנה. אפשר גם ללמוד לא מעט על החיות, על חיות שנכחדו, על חיות שנמצאות פה בארץ, מה נמצא בארץ, מה לא. חוויה שהיא חינוכית. אנחנו ישבנו פשוט בגינה באיזשהו שלב, והיה מאוד נחמד ככה לאיזה פיקניק. שוב, לא מקום גדול, אפשר להעביר שם שעה וחצי, ולשלב את זה עם עוד ביקור בירושלים, באחד מהאטרקציות הרבות שהעיר הזאת יכולה להציע לנו. אז מוזיאון הטבע בירושלים, כמו וכמו רבים, תוכלו למצוא באפליקציה Easy Going Family, אפליקציה חינמית למשפחות. וגם יש כמובן את כל הפרטים בדף של הפודקאסט עושים טיול, באתר עושים היסטוריה. אז אנחנו נתראה בפרק הבא של עושים טיול ותהנו.